שבאמת חשף אותנו לדברים שלא תמיד אנחנו רואים אותם, לפעמים אולי קצת יותר מדי צנועים, שפחות נדע. יחתום את החלק הזה של ימי העיון הרב יצחק רימון, שחשבנו שהוא יוכל, וחשוב לנו להיחשף ליכולת של הרב באמת לשמוע את הבחיות של המבוגרים, שבתוך המציאות החיים שלהם התחבא איזשהו בכי שלא כל כך שמעו אותו ולא כל כך ראו אותו, ודווקא באמת במקרה זה הרב רימון זיהה את המצוקה ואת הבכי הסמוי הזה, ובאמת נרתם לעשות לו, באמת לעשות למענו ולפעול, ובאמת הקים את תעשו קטיף בעקבות הפינוי מגוש קטיף. אנשים נמצאו במצוקה קשה מאוד, עם הרבה כאב, ובאמת לא היו רבים שיכלו להתקרב ולשמוע ולהרגיש באמת מה צריכים. באמת הרב רימון, שבהרבה תחומים נוספים שמע את המצוקה ואת הכאב, בסופו של דבר הקים את תעשו קטיף, באמת שדאג לתעסוקה של מי שהיו זקוקים לה, ואנחנו נשמע מפיו על הדברים הללו.
שלום לכולם, חנוכה שמח. פשוט מורינו הרב ליכטנשטיין, קצת הצטרדתי להיום, אבל סדרו רמקול, אז יהיה בסדר בעזרת השם. אני אנסה לתאר בקצרה את הדברים ואת התהליך שהיה בהקמת תעשו קטיף. באותה תקופה אני מלמד שיעור א' בישיבה מסכת גיטין, ולימדתי את הכולל בירוחם איסור והיתר. זה היה ממש על הגבול של התחלת השנה, כלומר השנה התחיל בבין הזמנים, אבל זה מיד נכנס לזה. 10 באב, תשס"ה, מקבל טלפון מרבנים מגוש קטיף, שאומרים לי, תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל תבדוק מה קורה בבתי המלון, עם דברים מוכנים, מאורגנים. והלכתי לבתי המלון לבדוק, וראיתי שדברים לא היו מאורגנים. ראיתי שלא היו למשל סידורי כביסה. אמרתי להם, אין פה איך לעשות כביסה. אמרו לי, מלון זה לא מקום שעושים כביסה. אמרתם, אתם יודעים, אנשים באים פה עכשיו להרבה זמן. אמרו לי, הם באים רק לשני מסר יום. כמה זמן הם היו בסוף, מישהו יודע, זוכר? בערך 50 שנה. אמרו, הם באים רק לשני מסר יום, אז לא צריך. אמרתי להם, תשמעו, זה אנשים דתיים, הם הגיעו אחרי 9 הימים. רגע, מה זה מכאן? זה המחשב שלי? זה המחשב שלי?
לא, לא, זה שחזר...
זה דיסקונקי?
דיסקונקי.
אז אני צריך שתביא אותי גם את זה, בסדר? ואחר כך ניסיתי לבדוק מה קורה עם ילדים. אמרתי, יש לכם דברים לילדים? אמרו, בטח שיש. הלכתי לראות, החדר משחקים שם הוא בערך כמו החדר משחקים שיש לי בבית לילדים. אמרתי, תשמעו, זה מאות ילדים, אי אפשר בצורה כזו. ואז התחלתי לארגן בהתחלה באלון שבות, אחר כך בגוש עציון, אחרי זה מקומות אחרים. מתנדבים שיבואו, אנשים נסעו כל יום ולקחו כביסה. מהאנשים עשו כביסה בבית והחזירו, עד שבסופו של דבר, מאוחר יותר, אז היו סידורי כביסה במלון עצמו. באו אנשים והביאו את כל המשחקים שיש להם בבית, תודה. הביאו את כל המשחקים שיש להם בבית, ומילאנו את המלונות במשחקים. היה חופש, אז המון המון, מאות אנשים ויתרו על החופש שלהם, מורים וגננות ואנשים אחרים. היו יום ולילה במלון, מגיל חצי שנה ועד גיל 18. כל הזמן היו פעילויות, מהבוקר עד 12 בלילה. הרבה יותר ממעון לפעמים שאנשים יוכלו להתאושש. המון דברים שהם היו סביב הנקודות האלה. ואז ראיתי, אחרי כמה ימים, שאנשים של גוש קטיף, שהיו אנשי עבודה ועבדו יום ולילה, נמצאים חסרי מעץ, לא עושים שום דבר. אתה רואה איך לאט לאט אנשים מסתובבים, בלי אור בעיניים גם אחרי הטראומה שהם עברו, אבל הוא לא עובד, והאישה לא עובדת, ולא עובדים ביחד, גם מתחילים הרבה פעמים גם לריב. אמרתי, חייבים לעשות משהו. היה לי אז יומן כזה שרשמתי כל הזמן דברים שצריך לעשות, ממש כמה ימים אחרי הקירה אני כותב שצריך למצוא מישהו שיתפל בעניין התעסוקה של אנשי גוש קטיף. וניסיתי לחפש מישהו כזה. הלכתי למשרדי ממשלה, הלכתי למקומות אחרים. אמרתי, תשמעו, יש בעיה. אמרו לי, תשמע, אי אפשר לפתור את זה בכלל עכשיו, כי עכשיו הם עדיין לא יודעים איפה הם יגורו. אז הכל זמני, איך אפשר למצוא עבודה? אמרתי להם, אבל תראו מה קורה להם. תמצאו עבודה זמנית. אמרתי, איך אפשר למצוא עבודה זמנית לכל כך הרבה אנשים? ישבתי בבית וניסיתי לחשוב. אז אמרתי לעצמי, חודש אב, כבר אמצע חודש אב, איזה עבודה זמנית הייתם מציעים לנסות לחפש עכשיו? עבודה זמנית ש... יפה מאוד. ארבעת המינים, סוכות, מתחילים עכשיו. קשרתי לסוכות ירושלים, אמרתי, תשמעו, אתם אולי צריכים עובדים? עונים, איזה עובדים? אמרתי, יש לי עובדים, לתת לכם מגוש קטיף? ומה? מצוין, אנשים מגוש קטיף, אנחנו נשמח. ביום אחד, זה היה היום הראשון שהתחלתי שם, הכנסנו 17 אנשים לעבודה. לעבודה זמנית, אבל 17 אנשים. חייב להגיד שאותם אנשים שנכנסו אז לעבודה זמנית, מהר מאוד מצאו גם עבודת קבע, כי הם לא נכנסו לתוך המעגל של האבטלה, של ה... פתאום ראיתי ש... יש דרך לנסות לעזור לאנשים, ואז התחלתי לאסוף מתנדבים, מאלון שבות, ממקומות אחרים, אספנו בערך 150 מתנדבים, ולאט לאט, בהתחלה בעבודות זמניות, ואחר כך בעבודות יותר קבועות. ניסיתי לראות מה אפשר לעשות כדי לעזור למצוא עבודות קבע. הקמנו אתר, חשבנו אולי שאתר, קורות חיים, אולי זה יספיק. התברר שהדברים מאוד מורכבים. עכשיו אני חייב להגיד שכל הזמן הזה, זה היה זמן שהיה ממש מטורף. הייתי במלון עם האנשים יום ולילה, נסעתי להעביר שיעורים, לימדתי כרגיל כאן, ובירוחם, ובעידוד ראשי הישיבה, אז המשכתי בכל הפעילות הזאת, למרות שבזמן הסדר בבית המדרש לא יכולתי להיות הרבה. ממש לפעמים הייתי נוחת לתוך שיעור. אני חייב להגיד שמבחינה מסוימת למרות שבשנים כתיקונם אפשר לשבת 15 שעות לפעמים על שיעור, יש לפעמים, טוב, זה לא השנה הראשונה שלימדתי גיטינג, זה הייתה השנה הראשונה, זה לא היה הולך, אבל יש לפעמים איזו סייעתא דשמיא מיוחדת, אני חושב בחיבור של תורה וחסד. אני חושב שהייתה שנה מדהימה גם עם התלמידים שלי כאן בישיבה. אבל בכל אופן, אני רואה שהבעיה היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת. אנשים צריכים משהו חדש. אנשים עבדו בגוש קטיף, כמעט כולם, הרוב שאנשי גוש קטיף עבדו בתוך גוש קטיף, צריכים מקצוע חדש, דברים חדשים. אני מדבר עם מישהו במלון, בחור צעיר, בן 35 בערך. אני אומר לו, בוא תתחיל לעבוד. הוא אומר לי, מה אני אעשה עכשיו? אני אומר לו, מה עשית? הוא אומר לי, אני כבר שנים הייתי אחראי ביטחון בנווה דקלים. והוא לא מוצא עכשיו עבודה בביטחון באזור שם. זה לא שאין בארץ, אבל היו הרבה אנשים פתאום שיכולים לעזור בביטחון, ולא היה צריך כל כך הרבה. התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, מה, תגיד לי, תספר לי עליך, מה אתה אוהב לעשות? מה אהבת לעשות בחיים? ואני מדבר איתו, והוא אומר לי שבתור נער הוא אהב לפרק אופניים, יש הרבה שאוהבים לפרק, הוא ידע גם להרכיב. לפרק, להרכיב, זה דבר שהוא מאוד אהב לעשות. אמרתי לו, אתה רוצה שנעזור לך לפתוח חנות אופניים? הוא אומר, כן, בוא ננסה. בדקנו קודם כל מבחינה עסקית, זה לא היה סתם, בדקנו את המקום. הוא פתח חנות אופניים, אז זה היה מאוד, היה יחסית בהתחלה. השגתי איזה תורמת שתתרום את הכסף לפתיחת החנות. אחרי כמה חודשים, הבאתי את התורמת לחנות. רציתי להראות את הבן אדם, הוא לא יודע מי זה התורמת הזאת, זה מישהי מארצות הברית שהגיע לארץ. והוא גם לא היה אמור לדעת, רק אני נכנס איתה, ואני אומר שלום, שלום הרב, שלום. הרב, עוד רגע, עוד רגע. ויש אנשים, והוא עסוק, ואני מחכה, לא נעים, עוברת חצי שעה, שעה, והוא לא מתפנה. ולא נעים לי מהתורמת, היא אומרת לי, הרב רימון, זה מה שרציתי לראות, בוא נלך. וזה מה שהיה, פתאום אתה רואה בן אדם, עסוק, עובד, ועד היום, ברוך השם, הדברים ממשיכים שם. אבל, הדברים נהיו הרבה יותר מסובכים, והרבה יותר קשים. אני רוצה להראות לכם סרט קצר. אני לקחתי כמה סרטים של תעשו קטיף ולקחתי כמה דקות מסרט אחד שנראה עכשיו, עוד דקה מסרט אחר ועוד משהו בסוף. לנסות קודם כל להבין קצת מה זה אומר לדאוג לאנשים האלה של גוש קטיף, ולנסות אחר כך לנסות לראות מה זה אומר גם בשבילנו בעולם החסד. אז רק נראה, אני עכשיו מקווה שזה זה, זה זה. נדעים זה זה. אני צריך אותך לרגע. אתה יודע איך להעמיך פה את הווליום?
מה?
הווליום, אתה יודע? הווליום. אני צריך מישהו? כשאני מסמן לך? אוקיי, עכשיו לא. כשאני מסמן לך?
שייצרו וייצאו תוצרת לכל העולם. מגוש קטיף ייצאו 6% מתפוחי האדמה ששותקו בכל העולם, וכן 15% מהייצוא החקלאי של מדינת ישראל. עתה מוצאים עצמם תושבי גוש קטיף במצב הפוך לגמרי, בשממה, שממה פיזית ושממה נפשית. Thank you. בעשרה באב תשס"ה, יום ההתנתקות, קיבל הרב רימון שיחת טלפון ששינתה באופן מהותי את מהלך חייו. הרב יוסף צבי רימון, המשמש כרב הקהילה של אלון שבות דרום, מלמד בישיבת ההסדר הר עציון. להגיע למלון אליו הגיעו העקורים מיד עם הוצאתם מביתם ולבדוק שקליטתם התבצעה כנדרש. בהגיעו למלון הבין הרב רימון שמעבר לכל הבעיות הטכניות של העקורים כגון כביסה וטיפול בילדים, הבעיה המרכזית היא תעסוקה. לאחר ההצלחה האדירה שהניבה עבודתם בגוש קטיף, מצאו עצמם אנשים אלה מחוסרי עבודה, ולא מדובר באנשים צעירים. כל מה שהיה מוכר, ברור וידוע נמחק כלא היה. הימים הקשים של ההתנתקות היו כאין וכאפס לעומת הימים שלאחר מכן, כשהאבטלה פקדה את אותם עקורים.
ראיתי אנשים שלא רגילים לעבוד מעלות השחר ועד שעות מאוחרות בלילה, מוצאים את עצמם חסרי מעש.
19 שנה, קרוב ל-19 שנה, ואז עזבנו, עזיבו אותנו את המכון. 3 חודשים ישבתי בלי לעשות כלום, כי עשו לי למעשה את כל המשטרה שהיה לי שם. לא ידעתי מה לעשות, פניתי אליהם, וביקשתי את העזרה שלהם, ההתחלתית. וזה בזכותם. בזכות העזרה שלהם התחלתי קצת לקום על הרגליים, למרות שהעבודה היא לא היה יאי. כל דבר שאני אומר זה העזרתם של תעסוקתי, שיהיה מובן מאליו. תעסוקתי, הרב רמון, בזכותם אני היום יושב ועובד. קודם כל יושב ועובד, גם אם אני הרווחתי או לא הרווחתי, קודם כל הם גרמו לכך שאני אעבוד. זה הדבר הכי חשוב לי, ואני מאוד מאוד... מאוד מאוד מודה לו, כי אם הוא לא היה עוזר לי, הייתי ממשיך לישון במיטה.
התפעלתי מגוש קטיף, לא מצאתי את עצמי 7 חודשים. הגעתי לתעשיית קטיף, הם עזרו לי למצוא עבודה, ואני רוצה להודות להם. והיום
נכנסים חיים חדשים. בנבט קדים בגוש קטיף הייתה לנו חנות שפעלה 18 שנה ובנתה את עצמה לאט לאט והתקדמה. כשהגענו למלון בעצם הבנו שאין לנו שום דבר. לא חנות, לא פרנסה, לא בית, לא חברה, לא שום דבר שאפשר להתחיל להתקדם איתו. ואז נכנסו אנשי תעשו קטיף ופשוט היו המושיעים שלנו, פשוט הצילו אותנו. הרב רימון התחיל לקחת בצורה רצינית נושא התעסוקה, ופשוט הרגשנו שמלאך שמושיע אותנו.
פינות של גוש קטיף, ממורג. במורג הייתי גננת, סייעת בגנים. אחרי הפינוי נשארתי בלי עבודה בעצם, ובלי קריירה, בלי כלום. שמעתי שנפתח פה קורס בחנכות, באולי משקלון. ביררתי איפה אני יכולה לקבל עזרה לממן את הקורס, כי בעצם נשארתי בלי עבודה ואין לי תקציב. שמעתי על הרב רימון, והוא בעצם עזר לי לממן את הקורס. ועכשיו אני מתחילה חיים חדשים, מקריירה חדשה, ועזרת השם יהיה בסדר.
החנות הזאת, מה שמתחילה כאן ביבנות, את החנות ותיקה ומצליחה ומביאה פרנסה למשפחתנו ארוחה ב-12 ילדים בנבט גלים עד הגירוש הנורא שהחריב את כל היישוב ואת כל החנות והפרנסה וברוך השם אני מנסה שוב להתארגן ולהקים מחדש וזה בעזרה תעסוקתי והרב רימון שעזרו בעידוד מורבי וגם נתנו סכום כספי יפה שבעזרתו קניתי את המפולה הזאת שממנה אנחנו מנסים לבנות את עתידנו מחדש.
תנו לעזור לאנשים לעזור לעצמם. אנחנו משתדלים לא לתת סתם כסף. הדברים שאתם רואים עכשיו הם דוגמאות, אבל הקושי הוא הקושי הוא קושי עצום, ואנשים שעבדו כל החיים שלהם מצאו את עצמם ומוצאים עדיין עד היום חלקם, ברוך השם, עד היום תעסוקתי הצליחה להחזיר לעבודה 2,300 אנשים ולהקים למעלה מ-200 עסקים. יש עדיין כ-700 שאנחנו מטפלים בהם, וצריך להבין שזה ממש כל בן אדם כזה שאנחנו מצליחים להחזיר לעבודה, זה להציל את כל המשפחה. זה פשוט לא יאומן. מגיעה אלינו אישה, אומרת לי, הרב, אני כל החיים שלי נתתי צדקה בגוש קטיף, היו באים אליי מעזר מציון, היו באים כל יום לקחת סחורה מהחווה החקלאית שלי, ורק 28% מהחקלאים הצליחו לחזור לעבודה מגוש קטיף, כל השאר לא חזרו וגם לא יחזרו לצערנו. והיא אומרת, בהתחלה השתמשתי בכספים האלה, עברו כמה שנים, הכל נגמר, אני לא עובדת, בעלי לא עובד, השבת באים אליי הנכדים, הלכתי למכולת לקנות אוכל, אמרו לי, גברת, החוב שלך גבוה מדי, אנחנו לא יכולים לתת לך יותר. התחילה לבכות, היא אומרת לי, הרב ימון, בחיים לא ביקשתי צדקה, אף פעם לא קרה לי דבר כזה, אני תמיד נתתי, אבל אני לא יודעת מה לעשות, אני תקועה. וצריך להבין שהבעיה היא באמת, באמת בעיה עצומה, עצומה לקחת ולהצליח לתת לאנשים שהם לא צעירים, לשנות מקצוע, להכניס אותם למעגל העבודה. אתם יודעים שהיום בשוק העבודה, חברות ההשמה, יש חברות השמה, חברות כוח אדם, בשביל כסף, הן מקבלות אנשים עד גיל, כשהוא רוצה לנחש, עד איזה גיל הן מוכנות לטפל בכלל, לחפש לך עבודה? עד גיל 38. כי אומרים אחרי זה, זה כבר לא, אין לנו מה לעשות, חבל על הזמן שלנו. עכשיו יש לפעמים אנשים מדהימים, גם אנשים בגיל 50, גם בגיל 55, אנשים מדהימים, שלהפך עם המון ידע ועוד דברים, אבל שוק העבודה לא רוצה אותם, וזה מסובך מאוד, ויש אנשים שמדהימים, אבל אין להם תעודות. גוש קטיף, היו אנשים שהתחילו מגיל צעיר, חלק גדול מהאנשים מגוש קטיף, מאפיין אותם שאין להם שום תעודה אקדמית. הם עבדו בכל מיני דברים, בחקלאות, בדברים אחרים, אין להם עכשיו אתה בא, בלי תעודות. אתה בבעיה? יש אדם אחד שעבד בחקלאות ועזב, לא הצליח יותר להקים. ומה שאני מספר לכם עכשיו, הבת שלו כתבה לי, לא הייתי יודע את זה, אפילו קיבלתי מכתב ממנה. היא אומרת שאחרי ההכירה הם היו בבית, ולא היה, הוא לא עובד, אשתו לא עובדת. עברה איזה שנה שהם לא עבדו, והתחילו בבית בעיות זוגיות. ואז הוא ניסה ללכת ולהיות נהג, כי היה לו רישיון, גימל, בגלל שהיה וזה. והוא לא מצא עבודה במקום קרוב, הוא מצא עבודה במקום רחוק. אז הוא הלך והוא היה חוזר כל פעם בסוף שבוע. עכשיו, כיוון שהזוגיות לא הייתה איי איי גם קודם, אז כשאתה פתאום מתרחק, זה לא תמיד מוסיף. עברו כמה שנים, ואחרי כמה שנים התחילו בעיות בריאות, הוא לא יכול היה להיות יותר נהג, והוא חזר הביתה. חזר הביתה בלי עבודה. אמרה לי, כותבת לי הבת, היא אומרת, הייתי בטוחה שהבית שלנו מתפרק. היא אומרת, תדע לך, בגוש קטיף, אנו בית שמח וטוב ונעים. ממש, ממש הייתי בטוחה שזה אסף גירושים. לפני כמה חודשים באו אנשי תעסוק קטיף אליה הביתה. זה אפילו סיפור שאני, ברוך השם זה מתרחב, אני לא יודע כל סיפור. ודרך אגב, כשדיברו מקודם בסרט עליי, זה לא אני, זה דוגמה, רק זה, יש הרבה אנשים בגוש קטיף המתנדבים, אבל זה שאסף הסרט החליט לקחת אותי בתור דוגמה. בכל אופן, הלכו אנשי תעסוק קטיף וניסו לבדוק את הכישרונות שלהם, את הדברים שלהם, וגילו שהיא מומחית בבישול, בעבר היא הייתה עושה כל מיני בישולים וקייטרינג לפני הרבה שנים. חיפשו ומצאו באזור בדיוק איזה קייטרינג שהבעלים סגר מכל נסיבות אישיות, הצליחו לקנות את הקייטרינג הזה, לתת להם תוכנית עסקית ולהכניס אותם פנימה. הזוג הזה היום, שניהם עובדים בקייטרינג, כותבת לי הבת, אמא שלי מבשלת כל הזמן, אבא שלי דואג לעסקים, זה התחום שהיה טוב בו, גם בחקלאות, לא כולם עבדו רק בה, הוא דואג לעסקים של הקייטרינג. היא אומרת, הם שמחים ועובדים, אתה לא רק נתת, לא רק נתתם לנו עבודה, החזרתם לנו את החיים הביתה. וזאת עוד דוגמה לאנשים שפתאום אתה צריך משהו אחר לגמרי, זה לא הדבר הרגיל, צריך... עכשיו, יש המון דברים שממש צריכים להיות שונים במחשבות חדשות ממש. אישה גרושה מגוש קטיף, 5 שנים ומשהו לא עבדה, עם כמה ילדים, ומתח ובלגה, וממש מצבה קשה. כל אנשי המנהלת הכירו אותה מרוב הקשיים שהיו לה והבעיות שהיו לה. אף אחד לא רצה לקבל אותה בתור עבודה. והיו לנו עוד דוגמאות כאלה. יום אחד אני מתעורר בלילה בבית ואני אומר, צריך למצוא לאנשים האלה משהו אחר. אני אוסף את הצוות בבוקר ואני אומר להם, תשמעו, האנשים האלה שלא מוצאים עבודה בשום מקרה, מבוגרים, אנחנו נפתח תוכנית מתנדבים. שזה לא התוכנית המרכזית שלנו, אבל זה עוד קטע. תוכנית מתנדבים. מה יהיה תוכנית מתנדבים? ניתן להם להתנדב באיזה מקום שמתאים להם. הם ילכו להתנדב, אנחנו נשלם להם להסעה, נשלם. הם יתנדבו, אנחנו נעזור להם כלכלית, או תשלום להסעה או איזה כמה מאות שקלים בחודש. אמרו לי, תשמע, אבל זה לא אנחנו. אנחנו תעסוקתיף. אמרתי, תשמעו, אנחנו צריכים להוציא אותם ממעגל ההבדלה. הם יצאו, אתם תראו שיחזרו לעבודה. התחלנו עם תוכנית המתנדבים הזאת, בין השאר הייתה האישה הזאת, אחרי 3 חודשים שהתנדבה באיזה מקום, כל כך התלהבו ממנה, שהיום היא עובדת שם בשכר. וברוך השם, היו עוד אנשים כאלה, שזה ממש, אתה מסתכל, אתה אומר, להציל עוד משפחה. וכל אחד צריך את הטיפול שלו, וכל אחד צריך את הדרך שלו, זה כל אחד במורכבות שלו. לפני כמה שנים בדקו אותנו בבית הנשיא וועדת ביקורת המדינה אחר כך. וכשבדקו אותנו בוועדת ביקורת המדינה, הם אמרו, תשמעו, יש משהו שאנחנו לא מצליחים להבין. אתם הקמתם, אז זה היה, היום זה 200, אז זה היה 130 נדמה לי, עסקים. מישהו כאן יודע כמה עסקים בדרך כלל נופלים, בוא נאמר אחרי 3 שנים, בעולם, במדינת ישראל, מה אחוז העסקים החדשים שנופלים אחרי 3 שנים? יש כאן 50%. אז באמת, זה באזור בין 70-80% מהעסקים נופלים אחרי 3 שנים. אני יושב בוועדת ביקורת המדינה, יש שם כמה שופט ועוד גם, הם מראים את כל הדוחות שהם בדקו אותנו. הם אומרים, תשמעו, העסקים שלכם אחרי 3 שנים, יש 94% שעדיין על הרגליים. שעדיין עובדים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה לא לפי אף ממוצע. ואני חייב להגיד שיש כאן כמובן המון סייעתא דשמיא, המון סייעתא דשמיא שרואים כל הזמן. אבל הרבה דברים ש... כשאנחנו עוזרים למישהו לפתוח עסק, אנחנו קשוחים. יש אנשים בגוש קטיף שכועסים עלינו. אנחנו לא ניתן למישהו ליפול עוד פעם בעסק. אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו עושים, לעשות עד הסוף, לעשות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. ואנחנו באמת גם קשוחים בפתיחה, וגם מלווים, והמון דברים ותוכניות עסקיות מיוחדות. וברוך השם, זה סייעתא דשמיא מיוחדת, אבל זה אחד מהדברים שמשמחים אותי לראות שברוך השם, לא רק שאתה מסמן וי שאתה מצליח להכניס מישהו לעבודה, יש דברים מצליחים ופורחים וממשיכים. בגוש קטיף גם יש אוכלוסייה רובה מעל גיל 40, גם אנשים שצריכים לשנות מקצוע כמו שאמרתי, גם אנשים אחרי טראומה, ויש לנו בערך, יש לנו הרבה דברים, יש לנו דפוסי עבודה שונים. לכל בעיה יש איזה 6 דפוסי עבודה, לכל דבר ודבר. כל הדרך הזאת, אני חייב להגיד, אני מרגיש שהדחיפה והכיוון היו בזכות מורנו הרב ליכטנשטיין. הרב לימד אותנו תמיד, רב אבד צטט גמרא נדמה לי בברכות הפלמד ב' ורשי שם, שכל דבר שאתה עושה, תעשה הכי טוב שאתה יכול. אומן באומנותו, הרב פעם מתבטא, אני לא סובל אפילו מי שמחפף במשחק הדורסל. אתה לא רוצה, אל תשחק. אם אתה משחק, תשחק כמו שצריך. ואני חושב שיש כאן איזה מסר שחדר שמאוד קל להתלהב ולהגיד, טוב, אנחנו מקימים דברים, עושים. ואתה צריך לדעת, אתה רוצה להקים משהו, תעבוד על כל דבר עד הסוף. תגיד, אני מקים ויהיה בסדר. תבדוק כל דבר, תבדוק. כל דבר כמו שאתה לומד סוגיה בגמרא, תיקח את הסוגיה של עסקים, תיקח את הסוגיה של השמה של אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, ותבדוק את השטח. תעשה את הדברים בצורה הכי רצינית שאתה יכול. כמובן שיש הרבה דברים, שיש הרבה אנשי מקצוע שהבאתי לתעסוקתי, שיהיו חלק מהדברים האלה. אבל כל הכיוון והמגמה של הרצינות, זה דבר שבאמת הגיע מהכיוון הזה שהרב הוביל אותנו. ובזכות הדבר הזה, אז יש לנו, יש לי איזו הפתעה קטנה לומר. אני הייתי רוצה להראות לכם בסרט קצר דבר אחד שאנחנו עושים עם אנשים שיש להם בעיה, והרבה מאוד אנשים לא נמצא את העבודה. זה לא תמצא להם את העבודה. זו הבעיה הקטנה היום. אתה צריך להביא אותם בכלל למציאות שהם יהיו מסוגלים לעבוד. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו עובדים כבר שנים בגוש קטיף. בהתחלה לא עבדתי ככה, בשנה הראשונה לא הייתי צריך כל כך. כל השנים האחרונות, על בן אדם שאנחנו מוצאים לו עבודה, 90% מהעבודה זה להביא אותו למוכנות לעבודה. שהוא יכול להגיד, עכשיו אני מוכן לעבודה, והוא יוכל לחפש עבודה, וכשהוא ימצא עבודה, הוא יישאר בעבודה. ובגלל שאנחנו מרגישים שהגענו לדרך ייחודית, שלא קיימת בארץ בענייני תעסוקה. אני אמרתי קודם ש-38 זה הגיל פחות או יותר. בארץ אין מישהו שמטפל בצורה רצינית בתעסוקה או לאוכלוסייה מבוגרת או לאוכלוסיות, נקרא להם מאתגרות, לאתיופים, לעיירות פיתוח. אין משהו רציני בתחומים האלה, ובעזרת השם אנחנו ממש עכשיו ממשיכים עדיין עם תעסוק עטיף, כי יש עוד כמה שנים שצריך לגמור את כל האנשים הנוספים. אבל אנחנו עכשיו עוברים מג'וב קטיף לג'וב ישראל, והולכים עם מגמה לעזור בעיקר לאוכלוסיות שהזכרתי קודם, לסדרות, לעיירות פיתוח, לאתיופים. נראה לכם, אולי לא נראה. כן, נראה. לא יודעים להראות את הראות טוב, לא משנה כל כך. רציתי להראות לכם, אתם, אני אראה לכם שנייה, זה בקיצור. איפה זה כאן? אני לא יודע, אני מסתכל אפילו. מה זה בעיה? זה ה-DVD, איך אני מגיע ל-DVD? לא, בוא נלך לכאן. אין לו DVD. אתה פה? DVD זה זה? אז אני, זה ה-DVD? אני מראה לכם קטעים מפה, רגע, זה לא הכל, אני משאיר את זה, אני אגדיל את זה רגע. רק שנייה, 5:45, בוא נראה מה זה פה, 5:45, זה עוד לא מה שרציתי לראות, רק תראו איזה, מה אנחנו מנסים לעשות בזה שאנחנו לא נותנים צדקה אלא תעסוקה.
שהוא שווה,
ואני ג'ופתית מתן את העזרה שאני שווה. זה מישהו שעזרנו לו לעמוד על הרגליים, אבל היי, היי, לא, לא התכוונתי לזה. זה באנגלית. לא נורא. ארד לכם במקום זה את הדבר הזה. אז ראיתם את ה... אני שווה. זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו. תפתח, לא נורא. אתה יודע מה? לא יודע אם יוותר או לא לוותר. זה פשוט אם זה נמצא פה. אני... הכנתי את זה במחשב שלי, אבל פה היינו צריכים לגייר. הנה זה. מיין, מיין, מיין. הנה זה. או, זה זה.
בארגון דו ישראל, המטרה היא לתת לאנשים חכה שבעזרתה יפרנסו את עצמם, להעמיד אנשים על הרגליים כדי שיוכלו לעזור לעצמם. אוכלוסיית היעד הן משפחות מאתגרות, מחוסרות תעסוקה שאינן מצליחות לפרנס את עצמן, או כאלה שעברו טראומה רגשית המונעת מהן מהתקדמות להשתלבות בעולם התעסוקה. תהליך העבודה הינו ייחודי ומקצועי, והוא משווק התערבות וטיפול במשפחה על ידי רכזי השטח באופן הבא. פגישת היכרות בבית המשפחה, שבה תוך כדי שיח רגשי ושידור אמפתיה, נבנים יחסי האמון והקשר החם עם דורש התעסוקה. בשלב שני, מזהה הרכז את המצב הנפשי של דורש התעסוקה. בדרך כלל אנחנו פוגשים בשלושה דפוסי התנהגות החוזרים על עצמם. עכשיו, באמצעות השיח הרגשי, משימת הרכז היא להביא את דורש התעסוקה להכרה במצב ולהשלכות שלו על חייו ועל חיי משפחתו. ההכרה במצב והמודעות העצמית המתפתחת תביא לשלב מוקדם של לקיחת אחריות וסיוע נפשי בשעת הצורך. בהדרכת הרכז דורש התעסוקה מזהה את המוקשים ואת החסמים העומדים בדרכו למציאת תעסוקה, ויחד הם מעלים הצעות לפתרונות ומכינים תוכנית עבודה משותפת. הרכז גם מעצים את יכולותיו ואת כישוריו של דורש התעסוקה. לפני המעבר לשלב המסגרתי, מבטא רכז השטח שדורש התעסוקה מוכן נפשית לשנות גישה בנוגע לתעסוקה, ושהוא מוכן לגמישות, להתפשרות ולפתיחת הראש לכיוונים חדשים. בשלב המעשי דורש התעסוקה עובר אבחון מקצועי, כותב קורות חיים ומתכונן לקראת רעיונות עבודה, כל זאת בהדרכת הרכז ובליוויו. חיפוש העבודה מתחיל בפועל לאחר ההדרכה, כשדורש התעסוקה עושה זאת באופן עצמאי, ובמקביל נפגש גם עם רכז ההשמה של ג'וב ישראל, המציע לו משרות מתאימות. מזל טוב, דורש התעסוקה שלנו מתקבל לעבודה, אבל העבודה של הרכז לא הסתיימה. בשבועות הראשונים לעבודה ממשיך הרכז ללוות אותו רגשי ועוזר לו בהסתגלות. במהלך החודשים הבאים ממשיך צוות המשרד של ג'וב ישראל ללוות אותו ולעקוב אחר הסתגלותו בעבודה. מה קורה אם למרות הליווי דורש התעסוקה לא עובר לשלבים המקדמים אותו להשיג משרה? או לחילופין, למרות ההכנה והמוכנות שלו הוא אינו מצליח להשיג את המשרה הנחוצה? אז אנחנו עושים שימוש בארגז הכלים הייחודי שלנו, המשרת את הצרכים הספציפיים של דורש התעסוקה המתקשה. השימוש בארגז הכלים הוא בעצם השמה בקביים, תמיכה נוספת לזמן קצר שמדחוף להשמה ייחודית. בארגז הכלים של ג'וב ישראל ישנם לדוגמה הכלים הבאים: מימון מסלולי הכשרה ולימודי תעודה, מענק חודשי כתוספת למשכורת כשהמשרה מתאימה אך השכר נמוך, עידוד המעסיקים על ידי השתתפות בעלות המעביד לתקופת הסתגלות של עד חצי שנה. לג'וב ישראל יש את הניסיון, את הידע ואת היכולת לעזור לפתח את ההון האנושי לתעסוקה. אנחנו מאמינים שעבודת השטח של ג'וב ישראל בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית יביאו לשיקום תעסוקתי של אוכלוסיות מאתגרות. ולמה אנחנו כל כך מאמינים בעצמנו? כי בשיטת עבודה זו הצלחנו בג'וב ישראל בתוכנית תעסוקתית להשיב 2,100 ממפוני גוש קטיף למעגל העבודה, לפתוח 228 בתי עסק חדשים מהגולן עד לנגב, ולשלוח 437 איש לקורסי הכשרה מקצועיים. אני לא מאמין לנו. בשנת 2008 קיבל הרב יוסף צבי רימון את אות נשיא המדינה על מפעל ההתנדבות המקצועי לתעסוקה למען החברה בישראל. נבחרנו להיות הזרוע הביצועית של מדינת ישראל בהשבת מפוני גוש קטיף לתעסוקה. אז אפשר להתחיל בעבודה?
טוב, זה סרט שמישהו אצלנו יצר. העניין שהוא קצת מראה את הכיוון. אני רוצה לסיום להגיד כמה דברים קצרים. דבר אחד, יש המון התלבטויות, והמון התלבטויות גם הלכתיות. יש למשל התלבטויות בין הכסף מוגבל, הכסף אין, ברוך השם אמנם, מלפני שנה, מדינת ישראל, החלטת ממשלה החליטה שכל תרומה שתעשו קטיף תשיג, המדינה תיתן פי שלושה, שזה מאוד עוזר, וזה דבר ייחודי שלא קיים במדינה באף מקום. אבל אם אנחנו לא משיגים, המדינה לא נותנת כלום. אבל אם אנחנו משיגים כל דבר, המדינה נותנת פי שלושה, אז זה עוזר. אבל עדיין זה לא מספיק. עדיין מדובר על מיליונים כדי להביא את כולם לעבודה. והרבה פעמים יש התלבטות. יש בן אדם מסכן, במצב מאוד קשה, ממש משפחה קורסת. אבל אתה יודע שאם אתה תיתן לו כסף, זה לא יעזור. לא יעזור כך. ויש מישהו אחר שאתה יודע שאתה יוכל למצוא לו עבודה, מצב יותר טוב, אבל מצד שני, אם לא תעזור לו, הוא גם ייפול פעם, ועכשיו אתה עוזר לו שיוכל להמשיך לעמוד על הרגליים. ויש הרבה התלבטויות, אז אנחנו יודעים, רש"י ו... בדף סמך ג' שאומר שעיקר הנקודה בצדקה זה עניין של בושה. הרמב"ם לעומת זאת במתנות עניים ומלווה ולווה מבין שהנקודה המרכזית היא לא בושה, אלא מה הדרך הכי טובה לגרום לבן אדם שלא ייפול. ויש שם כמה הגדרות הלכתיות ואחרות שמנסות לנווט אותנו גם בהקשרים האלה. אז יש הרבה דילמות, גם הלכתיות, גם מוסריות, ולא הכל פשוט. לפעמים עובדים, ואתה חושב שתצליח, ובסוף אתה לא מצליח. אבל ברוך השם, יש הרבה נקודות מדהימות שתעסוקתי הגיע אליהם, ובעזרת השם אנחנו מקווים שגם ג'וב ישראל. אני רוצה להגיד, הדבר שאני הכי אוהב לעשות, הכי קמה לעשות, הוא לשבת וללמוד. זה מה שאני אוהב לעשות. לפעמים הילדים חוקרים אותי להבין שזה באמת נכון. אבל זה מה שאני אוהב לעשות. וברוך השם, שאומנם הייתה שנה ראשונה שהייתי צריך להתעסק הרבה מאוד זמן בזה, אבל לאט לאט דברים עובדים כשאני יכול לתת שעה ביום, ורוב היום להקדיש ללימוד, ולא כמו שהיה בהתחלה, שזה היה 16 שעות ביום, עוד לא יודע כמה בתקופה הראשונה. אבל צריך לדעת, בעולם של חסד, אנחנו אף פעם, אם נרצה לעשות דברים גדולים, אף פעם לא נוכל לעשות, אם אנחנו נגיד, טוב, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו נעשה, ולפי היכולת שנראית לנו, לפי הידע שנראה לנו, אנחנו עכשיו קראנו את פרשות השבוע על יעקב אבינו. יעקב אבינו, פרשת ויצא, מניף את האבן. אז כולם שואלים את עצמם, איך הוא הצליח להניף את האבן? אבל השאלה היא לא איך הוא הצליח, השאלה היא למה הוא בכלל ניסה. אנחנו מכירים את פרשת יעקב בפרשת תולדות, הוא כולו פסיבי, הוא, אמא שלו מלבישה אותו, אמא שלו אומרת לו מה להגיד, אמא שלו אומרת לו לברוח שהוא בסכנה. שמעתי פעם ממורנו הרב ליכטנשטיין, שיעקב של פרשת ויצא, הוא לא יעקב של פרשת תולדות. יעקב השתנה. מה שינה את יעקב? מה ששינה את יעקב זה החלום. חלום הסולם. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה אל יעקב, נותן לו משימה, שליחות על הארץ, על הזרע. יעקב של פרשת ויצא הוא יעקב אחר. פתאום יעקב מגיע עם כוחות, הוא רואה אנשים שצריכים חסד, הוא הולך, הוא מניף את האבן, יהיו לו כוחות לעשות דברים שהוא אפילו לא חלם עליהם קודם. אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו רוצים להתעסק בחסד, לעזור לעם ישראל, אסור להיות קטנים. צריך לחלום בגדול, לחלום על דברים גדולים, דברים גבוהים. יש לכם כוח ויכולת לעשות הרבה מעבר למה שאתם מדמיינים. אם אתם רק תחלמו, רק תרגישו את החזון, את אותה שליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל אחד מכם יוכל להניף את האבן. זאת המטרה שלנו. גם כשחולמים גדול, צריך לדעת שאחר כך צריך להתחיל לעבוד בקטן. כי אדם שחולם גדול ומנסה ישר בגדול, אז יכול להיות שיפול. זה לא אומר שהגשמת חלום היא בגדול, היא לאט לאט, אבל צריך לחלום על דברים גדולים. וכל אחד מהאנשים פה יוכל במהלך חייו לעשות הרבה דברים, גם בחסד, גם בתורה, גם בשליחויות אחרות של עם ישראל, להסתכל על בעוצמה הכי גדולה, אם זה לכבוש את השס ואת המשנה הברורה ואת התנ"ך, ואם זה להצליח בעולמות של חסד או דברים אחרים. לא תמיד את החלומות שלנו נצליח להגשים עד הסוף. אבל מי שלא חולם, לא יצליח לעשות שום דבר משמעותי בחייו. נסיים בשיר של סבי. המשורר הרב יוסף צבי רימון זצ"ל, שהיה מטייל כאן בארץ ישראל, ופעם כשהוא מסתובב על הסלעים באחד הערים הוא שר, אהבתי סלעי ארצי על הרריה, כל אבן אומרה שיר, אני עולה מאחת אל אחת וקרבי תתעורר עינה. אלה האבנים, אלה חיו כמותי, חלמו הרבה, התגעגעו, חלומם רחק מבו והיו לאבנים. היו המון חלומות בארץ, המון דברים מדהימים שאבותינו חלמו, דברים ענקיים, גדולים. יש חלומות שהתממשו, אבל תדעו לכם, גם אם החלום שחלמתם לא יתממש לגמרי, החלום לא נעלם. אותם חלומות גדולים נמצאים איפשהו, נמצאים אולי באבנים, אנחנו מקשיבים, אנחנו יכולים לשמוע את החלומות של אבותינו. חלומות שלנו הופכים אותנו ליותר גדולים, וחלומות שאנחנו חולמים, חלק אולי נצליח להגשים, אבל גם מה שלא נצליח, החלום שלנו יעזור לבאים אחרינו להמשיך לגדול, להמשיך לעשות, אולי להגשים חלומות שאנחנו בעצמנו לא הצלחנו. ומי שמנסה ומתאמץ, מגלה כוחות חדשים, מגלה סייעתא דשמיא, בעזרת השם שנצליח כולנו לגדול גם בתורה, גם בחסד, להצליח לעשות דברים טובים, משמעותיים, למען כלל ישראל, למען קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם.
תודה רבה לרב רימון. אנחנו ממשיכים בבית המדרש בשעה 12 שיעור של הרב גיגי.